הרכין דף כ"ז, מתחיל בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, הכהנים והלווים מקדישים לעולם וכו'. איפה אנחנו מוצאים שהאברכים קיבלו דירה כדי שיוכלו ללמוד תורה בנחת, בלי שום טרדות. יש ספר שחיבר אותו הספתי כהן, השח. אבל זה לא השח שאנחנו מכירים מהשולחן ערוך, זה שח על התורה, חיבר אותו אחד מקדושי עליון לפני 400 שנה בערך, הרב מרדכי כהן. הוא היה תלמיד של אחד מגורי האריזל, אחד מהתלמידים של האריזל, והוא כותב פרשת מסעי, שהסיבה שהתורה כותבת שנותנים ללוויים ערים לשבת, ערים לשבת, למה נתנו להם ערים דווקא לשבת? אומר שעם ישראל נצטוו, כל אחד מהשבטים, לתת חלק נחלה מתוך הנחלה שהוא קיבל ללוויים, שייתן להם בתים שיכולים ישר לגור בהם, שהם לא יצטרכו לטרוח לבנות בית, שהם לא יצטרכו לטרוח למשל בשדות, לחרוש את השדות, שיהיו פנויים לעבודת השם. כך כותב השח. ואם למשל יש איזושהי עיר שלא בנויים בה בתים, אז עם ישראל מצווים לבנות בתים כדי שיוכלו הלוויים לגור בתוך הבית ולא יצטרכו להיות טרודים בעניינים של העולם הזה. 48 ערים קיבלו הלוויים שבהם הם התגוררו, הם היו מפוזרים בתוך כל ארץ ישראל, לא היה להם נחלה מסוימת. למה? כי עוד מזמן שהעם ישראל במצרים, הלוויים קיבלו שהם צריכים לשבת ללמוד תורה גם במצרים, והם היו בני תורה. הקדוש ברוך הוא רצה שהם יהיו מפוזרים בכל הארץ ושיוכלו ללמד תורה לעמו ישראל. למדנו במשנה שאם לוי או כהן רוצה להקדיש מהשדה, זה נקרא שדה אחוזה, מהשדה שהם קיבלו, שדה אחוזתם, רוצה להקדיש שדה לבדק הבית. הוא יכול להקדיש מתי שהוא רוצה, והוא יכול לפדות את השדה מההקדש מתי שהוא רוצה. זה מה שלמדנו במשנה, הכהנים והלווים מקדישים שדות של ערי המגרש שלהם לעולם, וגם גואלים לעולם. שואלת הגמרא, בשלמה גואלים מצטריך? זה שהם יכולים לפדות את השדה לתמיד, חידוש גדול, להפוק מידי ישראל דלא פארקי אלא עד יובל. ישראל, שיש לו שדה אחוזה, הקדיש את זה לבדק הבית, עד מתי הוא יכול לפדות את השדה? עד שנת יובל. הכהן יכול גם אחרי שנת יובל לפדות את השדה. כמה שמונן דכהנים ולוויים גואלים לעולם, גם לוויים, יכולים לפדות את השדה גם אחרי שנת יובל. אלא מקדישים לעולם, מה העיר יהיה כהנים ולוויים? מה החידוש שהם יכולים להקדיש תמיד? אפילו ישראל נמי. כל אחד מישראל יכול להקדיש את השדה תמיד עד שנת היובל, וגם בשנתיים לפני היובל אמרנו שאפשר להקדיש. וכי תימה, שזה שהלוויים יכולים להקדיש, הכוונה אפילו בשנת היובל עצמה הם יכולים. הניחא לשמואל דאמר שישראל בשנת היובל עצמה אם הוא מקדיש לא קדשה, אז זה מובן, כמה שמונן דכהנים ולוויים מקדישים לעולם גם בשנת יובל. אלא לרב שהוא סובר שישראל גם יכול להקדיש את השדה שלו בשנת יובל. מה יראי הכהנים ולוויים? אפילו ישראל נמי, גם ישראל יכול להקדיש את השדה שלו בשנת יובל. שאומרת הגמרא ולתעמיך, שאתה אומר שבכל הדברים כאן יש חידוש, בין לפני היובל, בין לאחר היובל, שנאמר לגבי שהכהנים יכולים לפדות, למה לי? אם הם יכולים לפדות ביובל, כל שכן שהם יכולים לפדות לפני יובל ואחרי יובל, אלא, איידי דתנא ריישא, כיוון שבתחילת הפרק כתוב, לפני היובל ולאחר היובל. אז גם פה כתוב, תנא סייפא נמי בין אחר היובל, בין לפני היובל, למרות שלפני היובל אין שום חידוש. אז אותו דבר אני גם מתרץ לך. ואיידי דתנא ריישא, מכיוון שבתחילת הפרק כתוב, אין מקדישין ולא גואלין, גם לגבי ההקדש המשנה מתייחסת, וגם לגבי הפדיון, תנינה מסייפה מקדישין, אמנם אין פה חידוש לגבי זה שהם מקדישים לעולם. כתוב בסייפה גם כמקדישים וגואלים, באמת אין חידוש. אדרן הלך, פשעה טובה, פרק שביעי, פרק אין מקדישין. שירות עוברים לפרק השמיני, פרק המקדיש את שדהו. הפרק הזה עוסק בשני נושאים. נושא הראשון, זה אדם שהקדיש שדה אחוזה, אבל בשנים שהיובל לא נוהג בהם. איך הוא פודד את השדה. והנושא השני שנלמד בהמשך המסכת, בהמשך הפרק, זה אדם שהחרים את הנכסים שלו. אנחנו נראה בעזרת השם את הפרטים של הדבר הזה גם. אומרת המשנה, המקדיש את שדהו, אדם שהקדיש שדה אחוזה בשעה שאין היובל, שעה שהיובל לא נוהג. אז פודים את השדה כמה שהיא שווה. לא פודים את השדה כמו בזמן שיש כן יובל, שהתורה קוצבת סכום של 50 סלעים לגודל מסוים של שדה. לא, פודים את השדה כמה שהיא שווה. עכשיו, מכריזים. אומרים לו לזה שהקדיש, אנחנו עכשיו רוצים להכריז את השדה, מי שמרבה במחיר הוא זה שיפדה אותה. לכן אנחנו אומרים לך, פתח אתה ראשון. אתה תהיה הראשון שקובע סכום בכמה אתה מוכן לבדות את השדה. שהבעלים נותנים חומש. אם אתה תאמר סכום ועוד מישהו יגיד את אותו סכום, אנחנו ניתן את זה לך. למה? כי אתה הרי צריך להוסיף על הסכום שאתה התחייבת לקנות, לפדות, תצטרך להוסיף עוד חמישית. וכל אדם אין נותנים חומש. לעומת זאת, אם מישהו אחר יבוא לבדות את השדה, הוא לא יצטרך להוסיף חומש. חומש כאן זה הכוונה חומש מלבר. דיינו, אחרי שמוסיפים את החומש, הכל ביחד יוצא שהוסיפו חמישית. דיינו, זה יוצא בעצם רבע. מוסיפים עוד רבע, ואז זה יוצא חומש. הרבע מהסכום זה בעצם חומש. זאת אומרת, אם יש 40, אז מוסיפים 10. אם נאמר הוא קצב סכום של 40 סלעים, אז יצטרך לבדות את זה ב-50 סלעים. שבעצם הוספנו 10, שזה רבע מ-40. עכשיו שאנחנו לוקחים את ה-50, מחלקים את זה ל-5, זה גם כן יוצא 10. מספר את המשנה, מעשה באחד שהקדיש שדה ומפני רעתה. זה לא בסדר דבר כזה. לאדם היה לו שדה, שכמה שהוא השקיע שם כסף, גם אם הוא חסך, וגם אם הוא השקיע הרבה, השדה תמיד הוציאה לו פחות ממה שהוא השקיע. זאת אומרת, הוא הפסיד. מה הוא עשה? מה יש לו לעשות עם השדה הזאת? הלך הקדיש את זה. הקדיש את זה לבדק הבית. רוצה כאילו לעשות איזשהו משהו לא יפה עם הבית המקדש. או שהוא חשב אולי הוא עושה מעשה טוב, אולי הזכות שבית המקדש, נדון אותו לקו זכות, כן? אולי הזכות שבית המקדש תועיל שהשדה אולי כן תהיה משובחת יותר. טוב, אמרו לו, אז הגזברים של בית המקדש אמרו לו, פתח אתה ראשון, בוא תיתן סכום כמה אתה מוכן לבדות את השדה. אמר הרי שלי בעיסר, אתם יודעים כמה זה עיסר? 8 פרוטות. ככה זה שדה שבאמת גם את זה לא שווה. אמר רבי יוסי, לא אמר זה בעיסר, אלא בביצה. הוא מוכן לבדות את זה בביצה. מהמקרר ביצה, בביצה הזאת הוא בא לבדות את השדה. שהקדש נפדה בכסף ובשווה כסף. הרי אפשר לבדות את ההקדש גם בביצה, שזה שווה כסף וזה לא מטבע כמו עיסר. בכל אופן, יש מחלוקת מה בדיוק היה הסיפור, האם הוא פדה את זה בעיסר או בביצה. בכל אופן, המשך של הסיפור. אמר לו, אז הגזבר אמר לזה שפדה את השדה, אמר לו, הגעתך. זאת אומרת, השדה עכשיו, אתה הצלחת לבדות אותה, היא באמת חוזרת להיות שלך, תשאר עם זה, אבל את העיסר או את הביצה, תיתן באמת לבדק הבית. נמצא מפסיד עיסר, ושדה הוא לפניו. עיסר הוא נתן לבדק הבית, ואת השדה הוא חוזר, הוא משאיר אצלו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, המקדיש שדהו בשעה שאין היובל נוהג, אומרים לו, פתח אתה ראשון. אומרים, ואם הוא לא רוצה לפתוח ראשון, והתניא קופין, מכריחים אותו להגיד סכום. עונה הגמרא, מה יאמרים נמי? מה יאמרים נמי קופין? זאת אומרת, מה הכוונה שאומרים? הכוונה שאם הוא לא מסכים, מה פירוש אומרים? שגם קופים אותו להגיד. והיא בעת אימה, מעיקר האומרים. התחלה אומרים לו, תן סכום, כמה אתה מוכן לבדות את השדה שעכשיו הקדשת? אי צייט, אם הוא אומר, טוב, אני אתן לך סכום, כך וכך, צייט, אז בסדר, אז הוא שמע ובאמת מקבלים את הסכום. והיא לא, אם הוא לא אומר סכום, קופין אותו להגיד סכום. למה? שהבעלים נותנים חומש למדנו במשנה וכולי. זאת אומרת, הבעלים, הסכום שהם מתחייבים לפדות, הם יצטרכו להוסיף על זה עוד חומש. אבל שאר אדם, בכל אדם אין נותנים חומש. שואלת הגמרא, זו הסיבה היחידה שאתה רוצה שהבעלים הם אלה שהתחייבו? מהי עיריה, זה שהבעלים פותחים ראשון, הסיבה היא רק שהבעלים נותנים חומש, לא רק זה הסיבה, תיפוק לי, דאיידי, דחביבה עלי, תפי ופריק לי. מספיק לי זה שהבעלים שהקדיש את השדה, בדרך כלל, במקרה רגיל, השדה הרבה יותר חביבה אצלו, כי הוא מכיר אותה טוב, הוא רגיל עליה, והוא יוסיף יותר כסף לבדות אותה. אז לכן, בוא נבקש ממנו שייתן את הסכום הראשון, כי הוא ייתן סכום גבוה. ועוד, מצוות גאולה באדון. הרי התורה מלכתחילה אומרת מצווה, בעל השדה שיפדה. הפסוק אומר, ואם לא יגאל ונמכר, אם הוא לא פדה, אז פסה, תן את זה למישהו אחר. אז ודאי שיש פה מצווה לכתחילה שהבעלים יגיד את הסכום. עונה הגמרא, חדה ועוד כאמרת, אתה צודק, שני הטעמים שאמרת זה נכון, אבל יש פה טעם שלישי. חדה, טעם הראשון, דיידד חביב עלי, תפי ופריק לה. כיוון ששדה חביבה עליו, הוא יוסיף כסף לבדות אותה, לכן שיגיד את הסכום הראשון. ואותה, מצוות גאולה באדון היא. יש מצווה לכתחילה שהאדון יפנה את השדה שלו. ועוד שהבעלים נותנים חומש, וכל אדם אין נותנים חומש. למדנו במשנה מעשה באחד שהקדיש שדהו, כמה כסף הוא פדה, אמרו לו לבדות את השדה, אז לפי תנא קמא זה היה קיסר, ולפי רבי יוסי זה היה בביצה. במה הם נחלקו? לימה באקה מפלגי. דרבי יוסי סבר, שאומר זה היה ביצה, הוא סובר שווה כסף ככסף. לכן, לפי דעתו, פדה את זה בביצה. ורבנן, שהם אומרים שהוא פדה את זה באיסר, במטבע, סברי שווה כסף אינו ככסף, לכן הוא היה חייב לבדות את זה דווקא בכסף ממש. שואלת הגמרא, זה לא יכול להיות, והקיים עליו, יש לימודים מפסוקים, זה שווה כסף ככסף. אז ודאי שאפשר לבדות בשווה כסף, אלא אומרת הגמרא, מחלוק את זה בעניין אחר. דקול על משווה כסף ככסף, זה הם לא מתווכחים. ואחה, בפודים בדבר שאין בחומשו שווה פרוטה כמפלגי. האם אני יכול לקחת סכום שאם אני אחלק אותו לחמישית, זה יצא פחות משווה פרוטה. האם אני יכול לפדות בכזה סכום או לא? תנא קמא סבר, איסר, דאיקה בחומשו שווה פרוטה. איסר, שזה 8 פרוטות, אז יש בחומש גם כן פרוטה. אז פרקינן אפשר לבדות עם זה. אבל בביצה לא. ורבי יוסי, הוא סובר בביצה נמי פרקינן, אפילו שבביצה, חמישית ביצה זה לא שווה פרוטה. בכל זאת אפשר לבדות בזה את ההקדש. הגזבר שם אמר לאותו אחד שהקדיש שדה שלא הייתה טובה, והוא הקדיש את זה לבדק הבית, אמר לו, תפדה את זה. אז הוא פדה את זה בקיסר. אמר לו, הגזבר הגעתיך. ואז המשנה מסכמת ואומרת, נמצא, מפסיד, כמה הפסיד? איסר. ושדה הוא לפניו. למה לא כתוב הפסיד ביצה? הרי יש פה שתי דעות. אחד אומר שהוא פדה את זה באיסר, ואחד אומר שהוא פדה את זה בביצה. סתם כרבנן שסוברים שהוא פדה את זה באיסר ולא בביצה. עכשיו, המשנה הבאה מפרטת איך היו מכריזים בשביל למכור את השדה שנמצאת ברשות ההקדש. הדבר ראשון, הגזבר מכריז, יש לנו פה שדה שעומדת למחירה. שדה של בדק הבית שעומדת למחירה, והכנסות יהיו לבדק הבית. אמר אחד, הרי שלי ב-10 סלעים, אני מוכן לשים 10 סלעים לפדות את השדה. ואחד אומר ב-20, ואחד אומר ב-30, אחד אומר ב-40, ואחד אומר ב-50. אז כמובן, מי מקבל את השדה? זה שומר ב-50, המרבה במחיר. עכשיו, יש לנו פה בעצם 5 אנשים שכל אחד מסכים לבדות את השדה בסכום אחר. אבל ברגע שבאדם מתחייב על סכום, מה קורה אם הוא חוזר בו אחר כך? הוא כבר לא יכול לחזור בו. אתה יכול לחזור בו, אבל ההפסד אסור שזה יהיה להקדש. ההקדש לא יכול להפסיד את הסכום הזה. לכן, אם חזר בו של 50, אם זה שאמר שהוא מוכן לבדות את השדה ב-50 סלעים, הוא חזר בו. אז למי מכרו את זה? זה שמר שהוא מוכן לבדות את זה ב-40. ממשכנים מנכסה ועד 10. אז זה שהתחייב שהוא מוכן לבדות את זה ב-50, אז לוקחים ממנו, קופים אותו לשלם 10 סלעים. בשביל שההקדש לא יפסיד 40 סלעים מהקונה, ועוד 10 סלעים זה שהתחייב 50. את ההפרש. אם חזר בו גם זה של 40, זה שהתחייב שהוא יחצת 40 סלעים, ממשכנים גם מנכסה ועד 10, ומזה ש-50, 10. זה שהתחייב 50 ייתן 10, זה שהתחייב 40 ייתן 10, ומוכרים את זה לזה שהתחייב 30. אם חזר בו גם זה של 30, ממשכנים גם מנכסיו עד 10. אם חזר בו גם של 20, משכנים גם מנכסיו עד 10. אם חזר בו גם של 10, מוכרים אותו בשוויו. ואם זה שווה פחות מ-10, ובן אדם מוכן לשלם לדוגמה 5 סלעים, נפרעים של 10 את המותר, אז זה שהתחייב 10 ייתן 5. זאת אומרת, זה שאמר 50 ייתן 10, זה שאמר 40 ייתן גם 10, זה שאמר 30 ייתן 10, זה שאמר 20 ייתן 10, זה שאמר 10 ייתן את ההפרש, ואם ההפרש זה 5, ייתן 5, וזה שפדה בשוויו, שלדוגמה שוויו זה היה 5, ייתן גם כן 5. הבעלים אומרים ב-20. אנחנו מוכנים לבדות את זה ב-20 סלעים. אני מוכן לבדות את זה ב-20 סלעים, הוא אומר. וכל אדם אומרים גם כן ב-20. מי קודם? הבעלים קודמים. למה? מפני שמוסיפים חומש. כמה זה חמישית מ-20? 5. אז הוא ייתן 25. אז אם אחד מוכן לתת 20 ואחד מוכן לתת 25, כמובן שיתנו את זה לבעלים שצריך לתת 25. אם הבעלים אמר 20 ואמר 1, הרי שלי ב-21. למי ניתן את זה? עדיין הבעלים נותנים על כורחן 26. למה? כי כמה באמת השדה הזאת שווה? כמו הערך הכי גבוה שבן אדם היה מוכן לשלם עליה, 21. אבל מה? אנחנו צריכים לתת את זה לבעליה, כי הוא מוכן לתת יותר, הוא מוכן לתת 25. אבל הוא לא יכול לקבל את זה ב-20. למה? כי היא שווה 21. כי הרי בן אדם מוכן לשלם 21. אז לכן, הוא נותן 21 על השווי שלה. ועוד 5 על ה... ועוד 5 על ה... על החומש. עכשיו, החומש הוא נותן זה רק על מה שהוא רצה לשלם, רק על מה שהוא שם, כי מה שהוא התחייב, על מה שהשני הוסיף 21, האחד שהשני הוסיף, הוא לא צריך להוסיף על זה חומש, הבעלים. עכשיו, אם אמר אדם נוסף ב-22, אז הבעלים נותנים 27, אותו רעיון, כי הבעלים היו מוכנים לתת 20, ויש פה מישהו אחר שמוכן לתת 22, אז בעצם השדה שווה 22, והבעלים הוסיף חומש, זה 27. אם אמר אדם אחר ב-23, אז הבעלים נותנים 28, 23 ועוד 5. זאת אומרת, 20 מה שהם רצו לשלם, עוד 3 מה שזה באמת שווה, ההפרש מה שזה באמת שווה, עוד 5 על החומש של ה-20 שהם היו מוכנים לתת. אם הבעלים אמרו 20 ואמר אדם אחר ב-24, אז הבעלים נותנים 29. למה 20 מה שהם היו מוכנים לתת? עוד 4 כי זה מה שזה באמת שווה, ההפרש בין ה-20 ל-24. ועוד 5, שזה החומש של ה-20. אז יוצא 29. אם הבעלים אמרו ב-20 ובן אדם אחר אמר ב-25, הבעלים נותנים 30. הבעלים נותנים 30. למה? 20 על מה שהם היו מוכנים לתת, עוד 5 על מה שהבן אדם ההוא הוסיף, אז זה הפרש בין ה-20 ל-25, ועוד 5, חומש מה-20. שאין מוסיפים חומש על עילוי של זה, זאת אומרת, הבעלים, נכון הם נותנים חומש, רק על מה שהם הסכימו לתת על השדה, אבל לא על מה שבן אדם ההוא הוסיף ומוכן לפדות את השדה ביותר כסף. לכן תמיד הם ייתנו חומש על 20 ולא על ה-21, 22, 23, 24, 25 שהוסיף השני. אבל אם אמר אחד נוסף, הרי שלי ב-26, פה אתה כבר לא מכריח את הבעלים לפדות. אם רצו הבעלים ייתן 31 וגם דינר, הגמרא תבאר מה נכנס פה הדינר, אז הבעלים קודמים באמת, אבל ואם לאו, אם הבעלים אומרים לא, אנחנו אמרנו 20, לא רוצים לתת 23 ודינר, אז אומרים לו, לזה שמוכן לתת 26, הגעתיך, זכית, כך, זה השדה שלך. אמרנו שאם אחד התחייב שהוא מוכן לבדות את השדה ב-50 סלעים, ואחרי זה הוא חזר בו, מכריחים אותו, זאת אומרת, אנחנו נותנים את זה לזה שהתחייב 40, אבל אתה תיתן 10, מה שהתחייבת, את 50, את ההפרש בין 40 ל-50 אתה תיתן. אמר רב חיסדא, לא שנו שמכריחים אותו לתת 10, אלא שבין 40 עומד במקומו. אבל אם אין בין 40 עומד במקומו, אם גם בין 40 לא מוכן לשלם 40, הוא גם ירד, אז משלשים ביניהן. אז זה שהתחייב 50, זאת אומרת ככה, אם היו 10 אחד התחייב לתת את זה ב-50, אחד אחר ב-40, אחד ב-30, אחד ב-20, אחד ב-10. אומרת, הסדר היה בעצם הפוך, אחד התחייב 10, 20, 30, 40, 50, וחזר בו זה של 50, הוא לא רוצה לקנות את השדה, נותנים את זה לזה של 40, הוא עדיין רוצה. אבל, מכיוון שההוא של 50 התחייב על 50, אז הוא צריך לשלם את ההפרש של ה-10 הזה. עכשיו, אם חזר בו גם זה של 40, אז זה שהתחייב 50 וזה שהתחייב 40 משלשים ביניהם, זאת אומרת מתחלקים ביניהם. את ה-10 של ההפרש בין ה-50 ל-40 באמת ייתן זה של ה-50, אבל את ה-10 של בין ה-40 ל-30 מחלקים ביניהם בעל ה-50 ובעל ה-40, כל אחד ייתן 5. שואלת הגמרא, הרי המשנה המפורש לכאורה לא אומרת ככה. תנן, חזר בו גם זה של 40, ממשכנין את זה של 40 עד 10. עמי, ליתן בר 50 בעדי, שזה שהתחייב 50, ייתן גם בהפרש בין 40 ל-30, כמו שאתה אומר, רב חיסדא, אתה הרי אומר מה? שזה של 50 נותן 10 בגלל ההפרש בינו לבין 40, אבל גם בהפרש בין 40 לבין 30 זה של 50 צריך לשלש, להתחלק ביחד עם הזה של 40, אז למה המשנה אומרת שאם חזר בו זה שהתחייב לתת 40, אז הוא צריך לתת 10 סלעים? שייתן חמש סלעים, והחמש סלעים הנוספים ייתן הבעל, זה שיתחייב על 50. מתרץ את הגמרא, מדובר פה במקרה אחר לגמרי, ככה הגמרא מנסה להוקים את המשנה, כן? במסקנה נראה כמו שאנחנו הסברנו, אבל הגמרא מנסה להוקים, שמדובר פה במקרה אחר, דלקה בין 50, שמעולם אף אחד לא התחייב פה על 50. זאת אומרת, הגמרא מבינה, מנסה להוקים עכשיו, שהמשנה מדובר, שיש פה בעצם סיפורים שונים. יש סיפור אחד שהיה בן אדם שהתחייב לתת 50. יש סיפור אחר שהיה בן אדם, שלא היה בן אדם שהסכים לתת 50, היה רק עד 40 שהאנשים היו מוכנים לתת. אז במקרה כזה, כמובן שאם הבן אדם של 40 חוזר בו, וזה שקונה את זה, זה שהתחייב על 30, אז בעל 40 צריך לתת את ההפרש. זה מובן. אומרת הגמרא, מההמשך של המשנה, אם חזר בו בן 30, ממשכנים מנכס עד 10, עמי, למה אתה ממשכן עד 10? למה אתה לוקח ממנו 10 סלעים? עמי, וליתן דבן 40 בעדי. זה שהיה מוכן לשלם 40 סלעים, והוא חזר בו, וגם חזר בו, עכשיו זה שהיה מוכן לשלם 30 סלעים, שבהפרש בין ה-30 לבין ה-20, התחלקו ביניהם שניהם. אומרת הגמרא, דלקה בין 40. מדובר פה שהיה פה הכי הרבה שהיה מוכנים להתחייב, 30. שואלת הגמרא מההמשך של המשנה, חזר בו בן 20, ומשכנים מנכסיו של בן ה-20, שהיה מוכן לשלם 20 סלעים על השדה הזאת, עד 10. את ההפרש בין ה-20 לבין ה-10. עמי, ליתן דבן 30 בעדי, זה שהתחייב לתת 30, בהפרש בין ה-20 ל-10, שהתחלק עם הבעל ה-20, כל אחד ייתן חצי. עונה הגמרא, דלקה בין 30, דובר פה במקרה שהכי הרבה שהיו מוכנים לתת, היה רק עד 20. שואלת הגמרא, יחי, אימא, סייפה, פה אתה ודאי לא יכול להגיד את התירוץ הזה. אם חזר בו של 10, אם זה שהיה מוכן לתת 10 סלעים, גם הוא חזר בו, מוכרים אותה בשוויה, לבן אדם שמוכן לשלם כמה שבן אדם מוכן לשלם, ונפרעים משל 10 את המותר. אם בן אדם היה מוכן לשלם על השדה הזאת בשוויה רק 5 סלעים, אז זה שהתחייב 10, ייתן 5 סלעים גם כן. נשאלת השאלה, ליטב דבן 20 בעדי. זה שהתחייב 20 וחזר בו, שבהפרש בין ה-10 לבין השווי, השתתף עם בעל ה-10 גם. וכי תאים ההכנה מדלקה בין 20, ואם פה תאמר שגם מדובר שהיה הכי יקר שאנשים היו מוכנים לשלם זה רק עד 10 סלעים, ואין פה אחד שהיה מוכן לשלם 20. יחי, נפרעים משל 10? מה אתה קורא לו משל 10? נפרעים ממנו מבעלי, נפרעים מהבן אדם היחיד שהתנדב לתת סכום במכרז הזה שבית דין הכריזו. היה פה רק בן אדם אחד שנתן עד 10, אין פה עוד בן אדם. אז למה אתה אומר מבין 10? מהבן אדם שהיה מוכן לשלם עד 10? תגיד, מהבן אדם הזה? זאת אומרת, אם יש פה כמה אנשים, אחד 10, אחד 20, אז אתה יכול להגיד, שמע, יש פה בין 10, יש פה בין 20, אבל אם יש פה רק אחד שהיה מוכן לתת 10, ואין פה עוד שום בן אדם אחר, אז תגיד, היה אחד שהיה מוכן לתת 10, והוא חזר בו, אז נפרעים ממנו, כי יש פה רק אותו. אלא מה חייבים להסביר, כמו שאמרנו בהתחלה וכמו שהוקמנו במשנה, באמת יש פה 5 אנשים, אחד התחייב על 10, אחד על 20, אחד על 30, אחד על 40 ואחד על 50, המשנה פה אומרת מפורש, שאם זה ש-50 חזר בו, אז אם זה נשאר ברשותו של בעל, שזה שהתחייב 40, אז זה שהתחייב 40 נותן 40 ואת ההפרש ל-50 נותן זה שהתחייב 50, ואם חוזר בו גם בעל ה-40, אז זה נשאר ברשותו של בעל ה-30, ובעל ה-40 נותן 10, ובעל ה-50 נותן גם 10. אז קשה על רב חיסדא, אתה אומר שבעל ה-50 נותן 10, נכון, אבל הוא גם צריך להשתתף בהפרש שבין ה-40 לבין ה-30 ביחד עם בעל ה-40. נו, אז קשה על רב חיסדא. אומרת הגמרא, אלא אמר רב חיסדא לא קשיא. כאן מה שאני אמרתי שמשלשים ביניהם בהפרש שבין ה-40 ל-30, מתחלקים בין בעל ה-50 לבין בעל ה-40. כן, בהפרש של בין ה-40 ל-30, בבת אחת, דבר פה ששניהם ירדו ביחד מהסכום שהם התחייבו במכרז. זאת אומרת, גם בעל ה-50 וגם בעל ה-40 החליטו שהם לא רוצים לקנות ביחד בפעם אחת. אז באמת, אז בעל ה-50 נותן 10 סלעים על מה שהוא התחייב, על ההפרש בין ה-50 ל-40, ועל ה-40 הוא גם כן משתתף עם בעל ה-40, בהפרש בין ה-40 ל-30, הוא 5 ובעל ה-40 5. תנא נמי אחי. אומרת הגמרא, כן, לא, כאן בבת אחת, עוד פעם, כאן בבת אחת, כמו שהסברנו, וכאן בזה אחר זה, מתי המשנה אומרת שכל אחד נותן 10? דובר שבהתחלה חזר בו רק בעל ה-50, אז הוא נותן 10. אחר כך חזר בו גם בעל ה-40, אז הוא נותן גם 10. אחר כך בעל ה-30, אז הוא גם נותן 10. אחר כך בעל ה-20, אז הוא גם נותן 10. אחר כך בעל ה-10, אז הוא נותן את ההפרש עד השווי. תניא נמי אחי, באמת יש ברייתא שמחזקת את ה... איך שהוקמנו, שיש הבדל בין אם חזרו בהם בבת אחת או שחזרו אחד אחרי השני. חזרו כולן כאחד, משלשים ביניהם. זאת אומרת שבהפרש לדוגמה בין 40 ל-30, אז משתתף גם בעל ה-50. והננתנן המשנה שלנו אומרת, ממשכנים מן החסה ועד 10. אנחנו רואים שכל אחד נותן 10 את ההפרש בינו לבין זה שהתחייב פחות ממנו. אלא לב שמע מן הכדר רב חיסדא, שיש הבדל אם הם חזרו בהם בבת אחת, או שהם חזרו מהם בזה אחר זה. שמע מן זה באמת הוכחה מוחלטת. איקה דרמי לאומירמה, יש כאלה של את הנידון הזה, מביאים בצורה של שאלה ותשובה, מגיעים לאותה מסקנה. תנן, משנה אומרת שאם חזר בו של 10, מוכרין אותה בשוויה, ונפרעין משל 10 את המותר. זאת אומרת, אם היה פה אחד שהתחייב 10, אחד שהתחייב 20, אז, ושניהם חזרו בהם, אז אם הם חזרו, אם חזר בו של 10, מוכרים אותה בשוויה, מישהו מוכן לשלם את שוויה, ובעל ה-10 צריך לשלם את ההפרש. והתניא משלשים ביניהם. פה בקשה למשנה שלנו, מהברייתא שכתוב שמחלקים בין כל אלה שהתחייבו סכומים בהכרזה של בית הדין. אז יוצא שבעל ה-20 ובעל ה-10 צריכים להתחלק ביניהם בהפרש של בין ה-10 לבין השווי. אמר פריזה לא קשיא, כאן שמשלשים ביניהם בבת אחת. כאן שכל אחד נותן 10, 50, 40, 30, 20, 10, בזה אחר זה. שחזרו בהם אחד אחרי השני, כמו שהסברנו. למדנו במשנה שאם הבעלים אומרים ב-20, שמוכנים לתת 20 סלעים, וכל אדם גם הם אומרים ב-20, שמוכנים לתת את זה, לפדות את השדה ב-20 סלעים. מי זוכה לפדות את השדה? נותנים את זה לבעלים. למה? כי הוא מוסיף חומש. ואם אמר אחד, המקרה האחרון, המקרה הנוסף, המקרה הבא, אם אחד אמר אני מוכן לפדות את זה ב-21, והבעלים אומרים אני מוכן לפדות את זה ב-20, אז... נותנים את זה, קופים את הבעלים לפדות את השדה ב-26. שואלת הגמרא, למימרא דחומש עדיף? באמת יש לי פה אפשרות מצד אחד לתת את את השדה למי שמוכן לתת 21, שהוא מוסיף על הקרן, במקום לשלם על הקרן רק 20, הוא מוכן לשלם 21, לבין הבעלים שמוכנים על הקרן לתת רק 20, ומוכנים לתת עוד חומש. אז למי אתה בוחר לתת לפדות את השדה? לבעלים שמוסיף גם חומש. זאת אומרת שחומש עדיף מאשר, מאשר קרן מועט. ורמינו, יש לי סתירה ממשנה לגבי מעשר שני. אדם שיש לו שדה, צמח לו בשדה תבועה, הוא צריך לתת מעשרות. אחד מהמעשרות שהוא נותן זה מעשר שני. מעשר שני צריך לאכול בתוך בתוך החומות של ירושלים. ואדם שגר רחוק מירושלים, התורה אומרת שיכול לפדות את המעשר שני על כסף. עכשיו, אם הבעלים פודים את המעשר שני על כסף, הם צריכים להוסיף חומש. אומרת המשנה, אם הבעל הבית של המעשר שני אומר שהוא מוכן לפדות את המעשר שני בסלע, מטבע שנקרא סלע. ואחד אומר בסלע ואיסר, אני מוכן להוסיף עוד איסר, של סלע ואיסר קודם, יותר מאשר הבעלים. כי הרי אפילו שהבעלים מוסיפים חומש, אז אתה רואה מפה שקרן יותר עדיף מאשר קרן וחומש. שהקרן הוא פחות, מפני שמוסיף על הקרן. אז אתה רואה מפה שכשאני מוסיף על הקרן זה יותר מאשר קרן מועט, ועם חומש זה יוצא יותר. זאת אומרת, כמו שאמרנו, כן? יש פה אחד שנותן קרן רק של סלע, אבל הוא מוסיף עוד חומש. בסך הכל זה יוצא יותר. ויש פה אחד שנותן מלכתחילה קרן יותר מסלע, והוא לא מוסיף חומש. משנה אומרת שעדיף שהקרן יהיה יותר מאשר שהקרן הוא פחות, ורק ביחד עם החומש זה יוצא עוד יותר מאשר ההוא שנתן קרן יותר. אז לכאורה המשנה הזאת היא סותרת את מה שאמרנו קודם, שאותנו מעניין שורה תחתונה, מי משלם יותר להקדש. פה לגבי מעשר שני אנחנו רואים שכן משנה לנו שיתנו כמה שיותר קרן, ואפילו שיש פה מישהו שמוכן להוסיף חומש ואז יצא יותר מאשר הקרן המרובה, אנחנו מעדיפים שהקרן יהיה מרובה. מה, למה באמת? אומרת הגמרא, זה לא סותר. זה לא סותר. הכה, לגבי שדה של הקדש שעכשיו רוצים לפדות, דחומשה רווחא דהקדשו. החומש שהבעלים מוסיף זה רווח להקדש. אז אם כן, חומש עדיף. העיקר שיהיה רווח להקדש. אבל הטעם לגבי מעשר שני, דחומשה רווחא דבעל הבית. החומש שבעל הבית מוסיף, מי מרוויח את זה? מי מקבל את הכסף הזה של הפדיון מעשר שני? הבעל הבית. כי מה זה הופך להיות מעשר שני? מה זה מעשר שני? למי זה שייך? לבעל הבית, רק הוא צריך לאכול את זה בירושלים. בסדר, אבל זה שלא. אז אם כן, פה כבר אין לנו שיקול שיהיה כמה שיותר כסף, יש לנו שיקול שהפדיון יהיה כמה שיותר בהידור, כמה שיותר בטוח שבאמת פדינו את המעשר שני. אבל מה שפודד את המעשר שני זה הקרן. החומש זה תוספת. לכן תן כמה שיותר קרן כדי שיהיה בטוח שפדית את המעשר שני, לפחות בשווי שזה באמת שווה. לכן פה, קרנה דתיפרוק שפירה. אנחנו צריכים שהקרן יהיה כמה שיותר הרבה כדי שבטוח אנחנו פדינו את המעשר שני. אם לדוגמה המעשר שני שווה $1,000, והוא מוכן לפדות את זה רק ב-$900. אז אנחנו בעצם לא פדינו את המעשר שני כמו שצריך. אז אם יש פה מישהו שמוכן להוסיף $1,000, עדיף שיהיה מה שבטוח, בטוח, פתה את זה בקרן כמה שיותר, כי החומש זה כבר תוספת. חומש, תחום שלא אכפת לה, לא דחוף לנו שדווקא יוסיף חומש, העיקר שהקרן יהיה כמה שיותר. למדנו במשנה שהם הבעלים נתן במכרז, שבית דין הכריזו 20 סלעים על השדה, ואמר אחד, הרי שלי ב-21, אז הבעלים פודים את זה ב-26, כמו המקרה שכבר הבאנו קודם, שהוא צריך להוסיף את ההפרש בין ה-20 לבין ה-21, ועוד חומש על ה-20 שלו. אחרי זה למדנו בהמשך של המשנה, שאם הבעלים אמר ב-20 ואדם אחר אמר ב-25, הבעלים נותנים 30. את הגמרא, למה? למה שיתנו 30? הרי מה היה קורה אם הבעלים היו אומרים 20? היו צריכים לתת 25. כי הם מוסיפים חומש. אז יש פה מישהו אחר שנותן 25. למה שהבעלים ייתנו 30? ולאמרו הבעלים, אתה גברא בחריקין. בא פה אדם אחר במקומנו. חריקין הכוונה במקומנו. הוא משלם את הסכום שאנחנו היינו צריכים לשלם. תראה את הגמרא, מדובר פה במשנה, דאמור בעלים 20 ועוד דינר. לא אמרו 20, אמרו 20 ודינר. שאתה גמרא, בליתני דינר, מה אתה כותב 20? תכתוב שאמרו 20 ודינר. ואתה גמרא, לא דק, זה פחות מסלע, הוא לא כתב. שאתה גמרא, ולא, הוא לא כותב פה מטבע של דינר במשנה, בטח שכתוב בסוף, והקטן, אם רצו הבעלים, אנחנו תכף נפרש מה הכוונה בהמשך של הגמרא, אם רצו הבעלים ניתן 31 ודינר, בעלים קודמים, כתוב פה את הלשון דינר, אלא אמר רבא, דאמור בעלים 20 ופרוטה, והוא אומר 25, עכשיו 20 ופרוטה ועוד חומש, 25 ועוד פרוטה, אז לכן עדיף לתת את זה לבעל, לבעלים שמוכנים לתת יותר מ-25, ולמה לא כתוב פרוטה? ולא דק, לכן כתוב 20, אבל באמת זה 20 ועוד פרוטה. אמרנו במשנה שאין הבעלים הכוונה, מוסיפין חומש על עילויו של זה. זאת אומרת, אם הבעלים אמרו 20, ומישהו אחר אמר 21, או שהוא אמר 22, או שהוא אמר 23, או שהוא אמר 24, או שהוא אמר 25, הבעלים מוסיפים חומש על ה-20 שהם אמרו. גם אם בסוף הם פודים את זה ב-21 או ב-22, כי היה אחר שהעלה את הסכום, אבל הם נותנים חומש רק על מה שהם התחייבו. ככה למדנו במשנה. וכולי. אמר רב חיסדא, לא שנו שהם לא מוסיפים על זה שהשני העלה את הסכום ל-21-22, אלא שלא נשום השדה של ההקדש בגימל, בשלושה שמאים מומחים. אלא יש פה אנשים שמוכנים לפדות את השדה, כל אחד אמר סכום כמה מוכן לתת. אבל נשום הקדש בגימל, אם יש פה שלושה אנשים שישבו בצורה יסודית, ועשו שומה מקצועית, כמה באמת השדה הזאת של ההקדש שווה, והם הגיעו לסכום יותר גבוה, כמו הסכום שהשני שהעלה, אז הבעלים מוסיפים כן חומש. תנינה מיחי, באמת יש בעיה שככה אומרת. בית שמאי אומרים שמוסיפים חומש, ובית הלל אומרים אין מוסיפים חומש. איך ידע באיזה מקרה מדובר, מה הפירוש, כן מוסיפים, לא מוסיפים, ומה נחלקו בית שמאי ובית הלל? היא לא נישום, אם מדובר פה, שזה מדובר פה על שומה, של האלה שבאים לפדות, ולא היה פה שלושה מומחים שבאו לעשות שומה לשדה, מה הייתה מדי בית שמי? למה שיוסיפו הבעלים חומש גם על מה שהוא העלה את הסכום? הרי לא מדובר פה זה שהעלה את הסכום, שהוא באמת היה פה מישהו שמומחה לשום את השדה והעלה את הסכום. למה שהבעלים יוסיפו חומש לפי בית שמי? אלא מה חייב להיות שמדובר פה דנישום? אלא חייב להיות מדובר פה שכן, היו מומחים שעשו שומה בשדה, ומה אומרים בית שמאי? שהבעלים כן מוסיפים חומש. אז באמת זו הוכחה לדברי רב חיסדא, שהבעלים מוסיפים חומש, אם היה פה מומחים שעשו שומה, וגילו שבאמת הסכום שהשני אמר, זה הסכום הנכון של השדה. שואלת הגמרא, רגע, מה, אתה רוצה להגיד שזה כמו בית שמאי? למה רב חיסדא אמר כבית שמאי? הרי בית שמאי במקום בית הלל, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אז בדרך כלל, בית שמאי זה בכלל לא משנה לעומת בית הלל, פוסקים כמו בית הלל. מתרצת הגמרא, לעולם דלא נישום. באמת, לא היו פה מומחים שעשו שומה יסודית לדעת כמה שווה אותה שדה. הבעלים אמרו 20, בא מישהו אחר אמר 21. אז לכאורה הבעלים יכולים לטעון, אתה החלטת שזה שווה 21, מי אמר שזה באמת שווה ככה? למה שניתן חומש על התוספת שאתה הוספת? ובאמת, מעיקר הדין, הבעלים לא צריכים להוסיף חומש. ובית שמיים מחמירים שהבעלים ייתנו בכל זאת חומש, למרות שהם לא חייבים. אבל אם כן באו מומחים, שלושה מומחים, ועשו שומה יסודית וגילו שהשדה שווה כמו שאמר השני, הוסיף את זה ל-21, אז הבעלים יצטרכו לתת חומש גם על ה-21, אפילו לפי דעת בית הלל, וזה מה שאמר רב חסדא, שצריך להוסיף חומש גם על העילוי. תירוץ אחר, הגמרא מנסה לתרץ, אבל בסוף חוזרים לתירוץ שאמרנו עכשיו. איבא איתימא, לעולם דנישום. באמת מדובר פה שכן היה שומה על ידי מומחים. בזה נחלקו בית שמאי ובית הלל. והיפוך, תגיד הפוך, בית שמאי אומרים, אין מוסיפים. אין מוסיפים את העילוי בחומש. זאת אומרת, שנותנים חומש רק על מה שאמר הבעלים, ולא מוסיפים חומש על מה שהוסיף השני. וזה שרב חסדא אמר שכן מוסיפים, זה כמו דעת בית הלל. בית הלל מחמירים, שואלת הגמרא, מה? בית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים? ולתניי, במסכת העדויות, יש את כל המקרים שבית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים, כי בדרך כלל זה הפוך. אז המקרים האלה כתובים במסכת העדויות ברשימה מסוימת. למה פה זה לא כתוב המשנה הזאת גם שם? ולתניי גבי כולי בית שמאי וחומרי בית הלל, תכתוב את זה שם, זה דבר נדיר, זה צריך להיות ברשימה שם. מזה שזה לא כתוב שם, סימן שבית הלל מקלים גם פה. אלא חייבים להסביר לעולם דלא נישום ובית שמאי מחמירים, כמו שאמרנו בתירוץ הראשון. עוד למדנו במשנה, כשהבעלים מוכנים לבדות את השדה ב-20 סלעים, ואמר אחד, הרי שלי ב-26 סלעים וכולי. זאת אומרת, אמרנו במשנה, אם רצו הבעלים ליתן 31 ודינר, אז הם קודמים. כי הוא אמר 26, והם עוד מוסיפים עוד חומש, עוד חמש, יצא 31 ועוד דינר, תכף נראה מה זה הדינר הזה, אז הם קודמים, ואם לאו, אבל אם הם לא רוצים לתת את הסכום הזה, אומרים לזה שמוכן לתת 26, הגעתך, זאת אומרת, השדה הזאת תשייכת אליך, באמת אתה זכית, תפדה את זה ב-26, והכל יבוא על מקומו בשלום. למה באמת רק אם הם רצו אין, ואם לא רצו לא? כי הבעלים אמרי, הבעלים יכולים לומר, אתה גברה בחריקין, בא מישהו במקומנו. במקום שאנחנו ניתן 25, הוא בא והוא ייתן 26 במקומנו. למדנו במשנה שאם רצו ליתן 31 ודינר, אז הם קודמים. ודינר מה יבידתי? מה נכנס פה דינר? אם הם מוכנים לתת 26, זה כבר הם קודמים, כי הם מוסיפים ל-26 עוד חומש. אז זה יוצא, 31, אומרת הגמרא, אמר רב ששת, אחי כאמר, אם רצו בעלים מעיקרה, אם הבעלים רצו כבר בהתחלה, ליתן חשבון המגיע עם החומש ל-1.30 ודינר, אם בהתחלה הם רצו לתת סכום, שזה יגיע עם החומש ל-31 ודינר, איכי דמי, באיזה מקרה זה מדובר? במקרה כזה, אם אחד אמר, אני מוכן לבדות את השדה ב-26, דאמור, הבעלים אמרו, ב-21, שחומש של 21, כמה זה? זה יוצא 5 סלעים ועוד דינר. אז, כשאחד אמר 26, והם אמרו 21, שהחומש זה 5 ודינר, ופה 26 ועוד 5 ודינר, יוצא 31 ודינר, בעלים קודמים, כי הם נותנים 31 ודינר, ואם לאו, אומרים לו אותו אחד שמוכן לתת 26, הגעתך, באמת אתה זוכה בשדה הזאת, אתה מוכן לתת 26, אז באמת אתה זה שתקבל את השדה ותפדה אותה מיד ההקדש. עד כאן השיעור על דף חף זין.